נידה דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז עמוד ב', שתי שורות מלמטה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא שונאן, ואני אומר רבי שמעון, איני אוהבם. גם אני לא אוהב את אותם ארבעה דברים. המרשה, אחד מהמפרשים, כותב, למה רבי שמעון בר יוחאי לא מצטרף לקדוש ברוך הוא לשנוא את אותם ארבעה דברים? הוא אומר, זה באמת לא בסדר, אבל לעבור על מה שהתורה אומרת, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה, הדברים האלה הם לא כל כך קשים שיש את היתר לעבור על לא תשנא את אחיך בלבביך, אבל הקדוש ברוך הוא באמת שונא את אותם דברים. דבר הראשון, הנכנס לביתו פתאום. הוא לא מודיע שום דבר לפני כן, וככה יכול להיות שהוא תופס אותם במצב שהם לא היו מוכנים, אולי הם עושים דבר של צניעות. ואין צריך לומר, אדם שנכנס פתאום לבית חברו, תדפוק בדלת, תחכה שיפתחו לך, לא נכנסים פתאום. האדם השני, והאוחז באמה ומשתין מים, כמו שאנחנו יודעים שזה גורם חלילה לזרע לבטלה, ומשתין מים ארום לפני מיטתו, זה כבר עניין של נקיות, שבן אדם מתעצל בגלל שהוא לא לבוש, הוא מתעצל לקום מהמיטה וללכת למקום שמיועד לדברים כגון אלה. מצד העצלות שלו הוא חי בכזה מין זוהמה, אז על זה מגיע לו שהקדוש ברוך הוא שונא אותו. והרביעי, והמשמש מיטתו בפני כל חי, בפני איזשהו בעל חי. אמר לרב יהודה לשמואל, מה הכוונה לפני כל חי? ואפילו לפני העכברים, גם זה אסור. אמר לי, שיננה. לא, הכוונה לא לעכברים. אלא כגון של בית פלוני שמשמשים מיטותיהם בפני עבדיהם ושפחותיהם, וזה לא בסדר. והנה מה ידריש? דרוש, למה באמת הם ככה עשו אותה משפחה? כי בפרשה של העקדה אברהם אבינו אומר לאליעזר ולבנו ישמעאל, שבו לכם פה עם החמור, אני הולך תכף, אני הולך שם למעלה ההר, בינתיים תחכו לי פה, שבו לכם פה עם החמור. דורשים מזה, עם הדומה לחמור. אז אם כן, רואים שמשווים אותם לבעלי חיים, אז אולי מותר גם לשמש בפניהם, כמה שמלן שלא. הדרך שהיה נוהג בה רבא ברב הונה, הוא היה מקרקש זגי דחילתא. מפרשים שהכוונה שהוא היה מקרקש בפעמונים שהיו תלויים על המיטה שלו לפני תשמיש, כדי שאנשים ידעו שהוא עכשיו משמש ולא יתקרבו לשם. יש כאלה שאומרים שזה לא ייתכן, עד רבא זה להפך, לא צריך להודיע קבל עם שכרגע זה מה שהעניין. יש מפרשים פירוש אחר. אביי, הדרך חיים שלו היה בשביל צניעות שהוא אפילו בלי דידווי. היה בלי, הכוונה מגרש את הזבובים, דידווי זה זבובים. הוא לא רצה אפילו לשמש בפני זבובים. רבא, בלי פרוחי, היה מגרש את היתושים מעל המיטה, גם חוץ מזה שבאמת לא טוב שיהיה יתושים בשום מקום, אבל פה גם בשביל הסיבה הזאת לא לשמש בפני בעל חי. אולי כדאי לציין שידוע מה שכתוב בחז"ל, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה בדרכיו של האדם, אז הוא משלים איתו את הזבובים והיתושים שלא לא יציקו לו. ככה ידוע שאדם שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממנו, הוא לא מפריעים לו זבובים ויתושים. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, האויבים של האדם, הכוונה גם לזבובים והיתושים שהקדוש ברוך הוא שומר עליו מאלה. אז נכון שהזבובים והיתושים לא הזיקו להם מן הסתם, ובכל זאת בשביל צניעות לא רצו שיהיו באותו מקום. אמר רבי שמעון בן יוחאי, חמישה דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו, הכוונה הוא מסתכן במיטה, ואם הוא ימות אז נפרעים ממנו על זה שהוא גרם לעצמו, ודמו בראשו, זה הכוונה שהאשמה של המיטה שהוא מת דורשים את זה ממנו, כי הוא זה שהשם. הראשון זה האוכל שום כלוף, ובצל כלוף, וביצה כלופה, והשוטה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה. זאת אומרת, הרשימת הדברים האלה, אם עבר עליהם הלילה, אם הוא אוכל או שותה מהם, אז זה מסוכן. מזוגין, אנחנו תכף נראה, כל אחד מהדברים הגמרא תבאר. ואלן בבית הקברות, גם הוא מתחייב מנפשו. ואדם שנוטל, הנוטל ציפורניו, חותך את הציפורניים וזורקן לרשות הרבים, והמקיז דם, ובאותו יום שמקיז דם ומשמש מיטתו. מקיז דם ומשמש מיטתו זה בעצם דבר אחד, והגמרא מבארת אחד אחד. האוכל שום כלוף וכולי, הכוונה לבצל ולביצה שהם כלופים. אז אם עבר עליהם הלילה, והוא אכל אותם, זה סכנה בשבילו. אומרת הגמרא, ואף על גב דמנחי בסילטה, אפילו אם הם מונחים בתוך סל מחוסה, ומציירי וחתימי, והם חתומים בחותמת סגורים טוב. בכל זאת, רוח רעה שורה עליהן. אז לא לאכול את זה בצורה כזאת. יש כמה דברים שמונעים את הרוח רעה שלא תוכל לשרות עליהן. ולא אמרן ששורה רוח רעה אלא דלא שיער בהן עיקרן. אם הוא לא ישאיר, כשהוא חתך חתיכה מהבצל או מהשום או מהביצה, הוא לא ישאיר קצת מהשורש. בבצל ובשום זה השיער הזה. או שהוא לא ישאיר קצת מקליפתן. וככה ישאיר את זה כל הלילה, כלוף לגמרי. אבל שיער בהן עיקרן או קליפתן, לטלם בהן, לא שורה על זה רוח רע. אם אדם חותך חתיכת בצל לדוגמה, או לוקח איזשהו שן של שום, אז שיקח את מה שהוא לוקח, אבל שישתדל שמה שנשאר, שהוא רוצה להחזיר למקרר, שישאר בזה קצת מהשורש או מהקליפה של השום או של הבצל, או הביצה גם. הדבר הנוסף שאמרנו שאדם לא יעשה, לא ישתה, והשוטה משקין מזוגין, אדם שוטה יין שמזגו אותו במים, שעבר לנה לילה. מה רב יהודה אמר שמואל? והוא, מתי המים אסורים בשתייה? שלנו במשך הלילה בכלי מתכות. כלי ממתכת. אמר רב פאפה, הוא כלי נטר, כלים שעשויים מאדמה לבנה, ככלי מתכות דמו. גם המשקים ששהו בתוכם במהלך הלילה, גם כן סכנה לשתות אותם למחרת. וכן אמר רבי יוחנן, מים מזוגים אסורים, והוא שלנו בכלי מתכות, וגם כלי נטר דינם ככלי מתכות דמו. דבר נוסף, שאדם עושה אותם חלילה, הוא מתחייב מנפשו, והלן בבית הקברות. מהו הסיבה שהוא הולך לישון בבית הקברות? חסרים מקומות אחרים מכאן לישון, אלא הוא עושה את זה כדי שתשרה עליו רוח טומאה, והוא יוכל לעשות כל מיני מעשים של אחיזת עיניים, מה שנקרא קוסמויות וכדומה. למה הבעיה ללכת לישון ולשרות עליו את הרוח טומאה הזאת? זימנין דמסכנין לי, כי לפעמים הוא יכול להסתכן על ידי אותם רוחות רעות. והנוטל ציפורניו וזורקן לרשות הרבים, גם הוא מתחייב בנפשו. מה הסיבה? פני שהאישה מעוברת, אם היא עוברת עליהן, חלילה מפלת, היא עלולה להפיל את הוולד. ולא אמרן שזה סכנה, מה כרגע אומרת שיש כמה תנאים לזה, תכף אנחנו נדחה את זה. אלא דשקיל בגנוסטרי, אם הוא חתך את הציפורניים על ידי כלי, על ידי מספריים. רק אז, אם הוא זרק את זה לרשות הרבים, זה מזיק. ועוד תנאי, ולא אמרן, אלא דשקיל דידי ודידי ודקראי, הוא חתך באותו יום גם את הציפורניים של הידיים וגם של הרגליים. ולא אמרן שזה סכנה אלא דלא גז מידי בטריו, שהוא לא חתך אחר זה, שהוא חתך את הציפורניים, הוא לא חתך דבר נוסף. אבל גז מידי בטריו, אם הוא חתך דבר אחרי שהוא חתך את הציפורניים, להתלמבה פה כבר אין חשש. אבל הגמרא דוחה את כל ההגבלות האלה, והיא אומרת שבכל מקרים אדם קוצץ ציפורניים וזורק אותם, ברשות הרבים זה סכנה למרות כל התנאים שאמרנו. ולא היא, אין את החילוקים האלה, לכולם מילת החיישינן, תמיד חוששים, אפילו אם הוא חתך את הציפורניים לא על ידי כלי, אלא בפה וכדומה. אפילו אם הוא חתך רק את ציפורני ידיו. אפילו אם הוא חתך אחרי זה משהו, זה לא משנה שלא יזרוק את הציפורניים לרשות הרבים, כי זה סכנה. תנו רבנן, שלושה דברים נאמרו בציפורניים. אחרי שאדם קוצץ אותם. השורפם, אדם ששורף את הציפורניים אחרי שהוא קוצץ אותם, אז הוא חסיד. כי פה ודאי לא יקרה אף פעם שהציפורניים יחזרו ויתגלו. תוספות פה אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר שכשאדם שורף דבר שבא מהגוף שלו, זה יכול חלילה להזיק לאותו אדם שממנו קצצו, אדם שקצץ לעצמו את הציפורניים, עכשיו הוא ישרוף אותם, זה עלול חלילה להזיק לו. ואם הוא מוכן להסתכן, העיקר לא לסכן, אישה מעוברת, שאם האדם לא ישרוף את הציפורניים, אלא אפילו יקבור אותם, יכול להיות שבסוף יתגלו ותעבור עליהם אישה מעוברת. אז לכן הוא מעדיף לשרוף אותם לגמרי, כדי שלא יקרה שום סיכוי שתעבור עליהם אישה מעוברת, למרות שיכול להיות שאותו אדם שקצץ מעצמו את הציפורניים, יכול להיות שהוא בעצמו מסתכן, הוא מוכן להסתכן, העיקר שמישהי אחרת לא תסתכן. זה אדם שהוא חסיד, שהוא עושה לפנים משורת הדין. ככה מסביר תוספות. קוברן, אדם שקובר את הציפורניים, שלא יוכלו לעבור על זה, צדיק, עושה כמו שצריך. אדם שזורקן, ככה ברשות הרבים, רשע, כי כמו שאמרנו, זה סכנה. עוד מקרה שאמרנו שאדם שעושה אותו מתחייב בנפשו, והמקיז דם ומשמש מיטתו באותו יום, דאמר מר, כמו שלמדנו, המקיז דם ומשמש מיטתו באותו יום שהוא הקיז מעצמו דם. אביאן לא בנים ויתקין, כוונה בנים חלשים מהתשמיש הזה. ואם הקיזו שניהם דם ושימשו מיטתם, אז זה כל כך סכנה שהוולד שיוולד חלילה, אביאן לא בנים בעלי רעתן. אם יוולדו בנים מאותו תשמיש, הם יכולים להיות מאוד חלשים, כי יש להם שרץ במוח, משהו, דבר נורא. אמרה ולא אמרן, שזה סכנה אלא דלא תאים מידי, הם לא אכלו כלום אחרי שהקיזו דם. אבל תאים מידי, אם הם אכלו משהו אחרי הקזה דם, לתלם באזם איזה שום חשש. אמר רב חיסדא, אסור לו לאדם שישמש מיטתו ביום. למה? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. יש פה הדרכה טובה לאדם. מאי, משמע, מה הקשר ואהבת לרעך כמוך לזה? מה הבעיה? אם הוא משמש מיטתו ביום, הוא רואה את כל החסרונות גם של בני הזוג, שמה יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו, ואז הוא ישנא אותה ויעבור על ואהבת לרעך כמוך. אמר אבונה, אותם למה לא משמשים מיטותיהם ביום? כי ישראל קדושים הם, והם משמשים מיטותיהם ביום, כי זה לא צניעות. אמר רבה, ואם היה בית אפל, חשוך, מותר, כי הוא לא יכול להביט בה, ואז לא יהיה את הבעיה. תלמיד חכם, שהוא יכול להיות צנוע ולא להביט, מעפיל בכסותו ומשמש, הוא מתכסה בבגד שלו, וככה משמש אפילו ביום. תנן, שואלת הגמרא מהמשנה, או תשמש לאור הנר, אז רואים מפה שמותר לשמש לאור הנר, אם אחת יש לה רק סדין אחד לבדוק וכדומה. עונה הגמרא, אימה, תבדוק לאור הנר, לא שתשמש לאור הנר. תשמש בחשיכה, אבל אחר כך ששימשה, נבדוק את העד לאור הנר. שואלת הגמרא מברייתא נוספת, תשמע, אף על פי שאמרו המשמש מיטתו לאור הנר, הרי זה מגונה, בכל זאת כתוב שם שבית שמאי מחייבים, אם יש לו רק עד אחד שתבדוק לאור הנר, בכל זאת אומרים בית שמאי, שחייבים לבדוק אחרי כל ביאה, ואם הם מספיק עדים, אז תשמש לאור הנר כדי שתוכל לבדוק מיד אחר כך. אז רואים שאין איסור, תשמיש לאור הנר. מתרץ את הגמרא, אימה, הבודק מיטתו לאור הנר, הרי זה מגונה. אפילו שאמרו, הבודק מיטתו לאור הנר, הרי זה מגונה, כי הוא לא יכול לבדוק טוב לאור הנר. צריך אור יותר גדול, אבל אם כל זה בלילה, כשאין ברירה, זה מותר. אם אין, לא מספיק, אם אין מספיק עדים. אין ברירה, יש לה רק עד אחד, והיא צריכה, הם עושים כמה פעמים באותו לילה, אז איך הם יבדקו שזה קשר? בשביל זה התירו להם לבדוק אפילו לאור הנר, אבל לא הכוונה שאת התשמיש עצמו יעשו לאור הנר. שואלת הגמרא מברייתא נוספת תשמה. ושל בית מונבז המלך היו עושים שלושה דברים. ומזכירים אותם לשבח. היו משמשים מיטותיהם ביום. כבר יש פה קושייה. הלאה, דבר שני, ובודקים מיטותיהם, איך היו בודקים את עצמם, במילה פרהבה, בעד מצמר גפן שהוא מאוד לבן, ואפשר לראות בו אפילו טיפה מאוד קטנה של דם. ונוהגים טומאה וטהרה בשלגים, זה דבר נוסף שנראה תכף מה הכוונה של זה. קטן, אימיה, בכל אופן הדבר הראשון מה שלמדנו, בהנהגה שמזכירים לשבח את בית מונבז המלך, משמשים מיטותיהם ביום, ושיבחו אותם, סימן שזה בסדר, אומרת הגמרא לא, אימה בודקים מיטותיהם ביום, הם היו בודקים את העדים שלהם ביום. אחי נמי מסתברא, באמת ככה מסתבר לומר, שהכוונה שהם היו בודקים את העדים ביום, ולא שהיו משמשים מיטותיהם ביום. מה הראיה? דיסל קדטה, שמי משמשים מיטותיהם ביום, למה מזכירים אותם לשבח? אפילו שזה, בוא נאמר שזה מותר, אבל דבר משובח זה ודאי שלא. אין פה משהו עדיף, אלא כמה, עבדי הכוונה, מה ששיבחו אותם, שיהיו בודקים את העדים ביום, שאז זו בדיקה הרבה יותר, אפשר דרך אור כל כך גדול לבדוק יותר טוב. אומרת הגמרא, בדוחה הגמרא לא, זה לא ראי, אין הכי נמי, באמת יכול להיות שאם היה מותר לשמש ביום, היה עדיף לשמש ביום, למה? דאגב, דאיקה, אונס שינה, מגניה בהפי, כי הרגע שהבעל עייף, הוא רוצה לישון, הוא לא מטווה לאותו מעשה, והוא משמש אפילו שליבו קץ בה, ועושה את זה רק לשם מצווה או כדי לרצות אותה, אבל זה לא טוב, כי אם היא שנועה בעיניו, אז זה לא, זה אחד מהאנשים, זה אחד מהמקרים שאומרים שזה לא טוב דווקא ככה לעשות את אותו מעשה, כי יכולים לבלד לו חליל הבנים שאינם מגונים, אז לכן זה טוב בדווקא שיהיה בזמן שהאדם הוא בהירניות, אבל מכיוון שלא משמשים ביום, אז לכן זה לא טוב. טוב, למדנו בברייתא, הדבר השני שבית מונבז היו עושים, ובאמת שיבחו אותם חכמים, ובודקין מיטותיהם במילה פרהבה, הם בדקו את עצמם בעד מאוד מאוד לבן ובוהק. מסייע לי לשמואל, ההנהגה הזאת היא ראיה לדברי שמואל, דאמר שמואל, אין בודקין את המיטה, דהיינו לבדוק שבאמת היא טהורה ואין בדם, אלא בפקולין, דהיינו בצמר גפן, שזה מאוד לבן, או בצמר נקי ורח. אז אם כן, רואים באמת שיש בזה מעלה חשובה מאוד, שהבדיקה תהיה בסדין לבן מאוד. אמר רב, היינו דחייבה היעתם. עכשיו אני, כשאתם אומרים לי את האמרה הזאת, שיש מעלה גדולה, שהבדיקה תהיה בסדין לבן וצח, אני מבין מה שתמיד הייתי שומע, בארץ ישראל, בערבי שבתות, היו אמרי, אותם רוכלים שמוכרים סחורה, היו אומרים, מן ביי פקולי בנעמה, מי רוצה צמר גפן בשביל הלחם? צמר גפן בשביל הלחם? ולא ידענה מה כאמרי, לא הבנתי מה הם רוצים. שמה צריך ללחם צמר גפן? עכשיו אני מבין, כמו שכתוב על אשת פוטיפר, כתוב שם מקים את הלחם אשר הוא אוכל. הכוונה לחם זה בשביל אותו מעשה. היו צריכים בשביל זה בדיקה. אמר רבה, הני שחקי דחיתנה, בגדים בלויים של פשטן. לא כוונה כותנה, אלא כוונה פשטן. מעלי לבדיקה, הם מאוד טובים בשביל בדיקה. שואלת הגמרא, הייני, באמת ככה אפשר לומר, ואתן את יבי מנשה, בבית מדרשו של מנשה למדו ברייתא כזאת. אין בודקים את המיטה, לא בעד אדום, ולא בעד שחור, כי אתה לא רואה על העד אם יש דם או אין דם, כי העד עצמו הוא צבוע, יש עליו צבע. וגם לא בודקים בפשטן, כי פשטן הוא לא מספיק לבן, ואז לא יוכלו לראות עליו טיפה קטנה של דם. אלא במה כן בודקין? בפקולין, הכוונה בצמר גפן, או בצמר נקי ורח. אז אתה רואה מפה שבגדים של פשטן, לא? מתרץ את הגמרא, תירוץ ראשון, לא קשיא. הברייתא מדברת בקיטנה. בפשטן עצמו הוא עדיין לא מספיק לבן, ועל זה באמת לא עושים את הבדיקה. מה שרבה אומר שכן אפשר לבדוק, מדובר במאני דקיטנה, בבגד שעשוי מקוטנה, שהוא כבר כן יותר לבן. בגד שעשוי מפשטן שהוא כבר יותר, זאת אומרת בגד שעשוי מקוטנה שהוא כבר כן לבן. והיא בעייתה עם התירוץ נוסף, הווה במאני דקיטנה, גם הברייתא וגם רבה מדברים בבגד של קוטנה. מה שהברייתא אומרת לא בודקים מה שלא בודקים בפשטן, הכוונה היא פשוט מאוד, בחדתי, בגד כותנה חדש שאף פעם לא לבשו אותו, הוא עדיין לא מספיק ילבין. מה שרבה אומר שכן, אפשר בשחק, כי הטבע של בגד כותנה, מה שפעם היה על כל פנים היה, שכשתמשו בו כמה פעמים כיבסו אותו, וכל פעם כשמחפשים אותו יותר התלבן, ואז ברגע שהוא יותר לבן, מורגש בו כל טיפת דם. דבר שלישי ששיבחו את בית מונבז היה, שהם היו נוהגים תומה וטהרה בשלגים. על השלג הם היו נוהגים בתומה וטהרה. מה הפירוש? תנן אתה מביא הגמרא על זה ברייתא. שלג אינו לא אוכל ולא משקה, אז אם כן לא אמור לקבל תומה. אז אפילו אם הוא חישב עליו לאכילה, שהוא רוצה לאכול את השלג הזה, זה לא נחשב אוכל, ועדיין אינו מטמא טומאת אוכלין, כל דבר שמטמא אוכל, את השלג הזה הוא לא יטמא, כי השלג הזה לא מיועד לאוכל. אבל אם אותו אדם חישב עליו שהוא מעוניין להשתמש עם השלג הזה למשקה, אז זה כן מועיל למחשבה שלו להפוך את זה למשקה, ולכן מטמא טומאת משקין. ואתם תמה, כל דבר שמשקה נטמע ממנו, גם השלג הזה עכשיו יהיה נטמע ממנו, אחרי שחישבו על השלג שמיועדים אותו למשקה. דבר נוסף, נטמע מקצתו, אם נגעה טומאה במקצת השלג, אז לא נטמע כולו, כי כל גרגיר מהשלג הוא דבר בפני עצמו. נטהר מקצתו, איך מתארים שלג? אתה לא יכול לטבול אותו, כבר לא יהיה שלג יותר. אלא מה עושים? לוקחים מקווה או מים טהורים שמחוברים לקרקע ומחברים את המים ביחד עם השלג הזה, אז נהיה השקה בין המים הטהורים לבין השלג ואז השלג נהיה טהור. אבל ברגע שאתה מתאר את זה בצורה כזאת, נטהר מקצתו, פה כבר כן נטהר כולו. רואים שמה? טוב, נטהר מקצתו, נטהר כולו. שואלת הגמרא, בעצם כשהשלג נטמע, אתה אומר שאם נטמע גרגיר אחד, הגרגירים שסמוכים אליו לא נטמעים. סימן שכל גרגיר שלג הוא דבר בפני עצמו. וכשהוא נטהר, אתה אומר שכל הגרגירים נחשבים דבר אחד וכן נטהרים יחד. שואלת הגמרא, גוף הקשיא, המרת נטמע מקצתו לא נטמע כולו, סימן שכל גרגיר שלג הוא בפני עצמו. ועד התניא, אז למה בהמשך של הברייתא כתוב שאם נטהר מקצתו, נטהר כבר כולו, סימן שכל השלג נחשב דבר אחד. למימרא דנטמע כולו, אז אם כן, נאמר גם, כיוון, אז אם כן, יותר מזה. הגמרא מבינה שהברייתא מדברת על אותו מקרה, שהשלג נטמע, גרגיר אחד נטמע, לכאורה, אתה אומר שלא נטמע כולו, ואחר כך בהמשך אתה אומר שכשאתה רוצה לתאר את השלג הזה, אתה חייב לתאר את הכל. כי אם אתה תתאר הגרגיר אחד, לא כולו יהיה טהור. למה? הרי אתה אומר שאם רק גרגיר אחד נטמע, רק הוא טמא וכל השאר טהורים, אז מה הבעיה שתתאר רק את הגרגיר הזה, והכל נשאר טהור כמקדם. רק מזה שאתה רואה שצריך לתאר כן את כל השלג, סימן שכל השלג נטמע, אז קשה. אמר הבעיה, באמת, השלג, כל גרגיר הוא בפני עצמו. ומתי אני אומר שכל השלג נטמע? באיזה מקרה הברייתא דיברה? כגון שהעבירו על האוויר תנור. תנור של חרס, שבתוך התנור של החרס יש שרץ, אז יש חוק שאומר שבכלי חרס, אם מעבירים מעליו, כלי חרס שיש בפנים שרץ, אחד מהשרצים שהתורה קבעה, שהם, כשהם מתים, הם מטמאים טומאת שרץ, אם העבירו את השלג מעל אותו כלי חרס, הם מטמא את הכל. זאת אומרת, הכניסו את השלג, הכניסו שלג בתוך החלל של, בתוך האוויר של אותו כלי חרס, אז כל השלג נטמע. התורה העידה על כלי חרס שנטמע אפילו מלא חרדל, אפילו עם כל התנור מלא בגרגירים של חרדל, ורק הגרגירים שנוגעים בתנור הם אלה שצריכים להיטמע מהדופן של התנור. אבל הגרגירים שנמצאים באמצע לא אמורים לקבל טומאה. בכל זאת התורה העידה שכולם נטמעים, למה? כי כל מה שנמצא בחלל של תנור, כלי חרס שנטמע, הכל נטמע. אז אותו דבר גם כשאתה מכניס מלא גרגירים של שלג לתוך חלל של תנור, חרס שנטמע בשרץ, אז כל הגרגירים נטמעו גם אם הם לא נגעו בתנור. לכן צריך לתאר את כולם ביחד על ידי השקה, ברגע שאתה מתאר חלק מהשלג, כל השלג נהיה טהור. אומרת המשנה, למעשה הדברים של המשנה ודברי הגמרא, בהמשך, הם דברים שהיום בזמננו לא ממש נוגעים הלכה למעשה. הראשונים אומרים שכשאישה מוצאת דם בבדיקה, בכל דם שהיא תמצא היא נטמאת. המשנה שלנו והגמרא בהמשך דנה שאם אישה בודקת, אם בזמן של חז"ל היו בקיאים לדעת עם הטיפת דם לפי המיקום שלה, במקום של הבדיקה, לדעת האם זה מגיע מהמקור, שזה הרחם, ואז דם שמגיע מהרחם, הוא ודאי טמא, כמו שאנחנו יודעים שהפסוק אומר, והיא גילתה את מקור דמיה, רואים שהדמים, דווקא מה שנמצא במקור, רק הם נחשבים דם טמא. כשאנחנו מדברים על טומאת נידה, טומאת זיווה, זה הכל רק דמים שמגיעים מהרחם עצמו. אבל אם זה מגיע ממקומות אחרים וזה עובר דרך אותו מקום של הבדיקה, זה דמים טהורים. אבל כאן במשנה שלנו, המשנה דנה על מקרים, על מקומות בבית הערווה של האישה, לדון בדיוק, דם שנמצא פה, האם זה אומר שהוא מגיע מהרחם, דם שנמצא במקום אחר, האם זה משהו בא ממקום אחר, ולכן זה לא דם טמא. אבל כמובן שכן, כמובן, כשבודקים, בודקים בצד, אם הדם נמצא כשבדקו בצד זה, האם זה אומר שזה דם שמגיע מהרחם, או שזה לא מהרחם. אז באמת לא היה אמור להיות נוגע היום לזמננו, אבל מה שזה כן נוגע לזמננו, מה שהפוסקים דנים, מריחות ממש גדולה, בכל הנושא הזה, זה לגבי כל מיני מקרים לא רגילים, של דברים רפואיים שפשוט מאוד עושים. לדעת, כשדם מגיע ממקום פלוני, האם הוא טמא או טהור, דם מגיע ממקום אחר, האם הוא טמא או טהור, לכן מאוד חשוב כן לדעת את היסודות האלה, זה חשוב בשביל, בשביל הרבה דברים הלכתיים שנוגעים בזמננו גם היום. דבר נוסף שחשוב להדגיש, שישנם, כדי, בהשוואה שמשווים בין מה שהמשנה מביאה פה, ועכשיו ראשונים מפרשים את דברי המשנה, לבין המציאות של זמננו, ישנם דין ודברים בעריכות גדולה מאוד להתאים את דברי הראשונים לרפואה שאנחנו מכירים היום, וכמובן שיש על זה באמת דין ודברים גדול מאוד, בדברי רש"י ותוספות, בדברי הרמב״ם. אנחנו בעזרת השם נשתדל ליישר כמה שיותר את הדברים לפי הפירוש הפשוט של המשנה והפירוש הפשוט של הגמרא. אומרת המשנה, משל משלו חכמים באישה. בשביל להמשיל את המקומות שיש בתוך הבית הרחם של האישה, חילקו את זה בשביל המשל לשלושה חלקים. החלק הראשון זה החדר, שזה רוב ככל הראשונים סוברים, שזה הכוונה הרחם. הרחם בעצמו הוא נקרא חדר, והוא פנימי לכיוון הגב של האישה. והפרוזדור, לגבי הפרוזדור יש על זה כמה דעות בין הראשונים מה הכוונה. בדברי רש"י ותוספות יש ויכוח מה הם סוברים, רק אנחנו נגיד קודם כל דברי הרמב״ם. הרמב״ם סובר, הוא אומר את המילים האלה, וצוואר הרחם כולו הוא הנקרא פרוזדור. כל צוואר הרחם נקרא פרוזדור. עכשיו, החתם סופר אומר שלמעשה הדברים האלה של הרמב״ם הם לא כמו דברי רש"י, ולכן, לא כמו דברי רש"י ולא כמו דברי תוספות, ולכן אומר החתם סופר, הוא הבין שזה הכוונה למה שנקרא היום צוואר הרחם, שזה בעצם חלק מהרחם בעצמו. הרחם הרי עשוי כמו הגס הפוך, שהחלק הצר הוא למטה. אז אומר, אתה מסופר שדעת הרמב״ם שהפרוזדור זה בעצם אותו חלק צר. והוא אומר שלפי זה יוצא שהרמב״ם חולק על רש"י ותוספות, והוא אומר משפטים מאוד 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 חזקים על זה, שלפי המציאות של היום נראה יותר לפרש כמו דעת הרמב״ם, ולכן הוא בכלל לא פירש דברי רש"י ותוספות. מי שרוצה יכול לראות פה בחתם סופר, גם בתשובות הוא מתייחס לזה. לעומת זאת, אומר החזון איש, שבעצם רש"י ותוספות מדברים בדיוק על אותו רעיון שמדיבר עליו הרמב״ם, שבאמת הכוונה צוואר הרחם כולו. המנחת שלמה ועוד הם סוברים שמה שהרמב״ם מתכוון צוואר הרחם זה הכוונה לנרתיק, מה שקוראים היום נרתיק, שזה עוד יותר חיצוני. טוב, זה בכל אופן הפרוזדור. זה הדבר השני. והעלייה, והעלייה זה ודאי לפי כל הדעות נמצא מעל החדר ומעל הפרוזדור, זה הקומה השנייה, זה נקרא עלייה במשל. ובנמשל, אז ככה, הרמב״ם מפרש שזה הכוונה, שאנחנו יודעים שהרי מעל הרחם יש הרי בשני הקצוות יוצאים מה שנקרא החצוצרות, והם מסתיימים במה שנקרא שחלות. אז זה הכוונה על השחלות לכאורה. ככה מסבירים שזה דעתו של הרמב״ם, שהשחלות נמצאים מעל. הערוך מפרש את הכוונה לשלפוחית השתן, מה שנקרא. ובכן, זה למעשה שלושת המקומות שדיברנו, יש את מה שנקרא החדר, הפרוזדור והעלייה. עכשיו, יש פתח מהעלייה לאמצע הפרוזדור, כמו שאנחנו נראה בגמרא, שאותו פתח נקרא לול. ואנחנו נראה בעזרת השם בגמרא יותר בצורה מפורטת, אבל על כל פנים, מה שכרגע ברור לנו, זה שהמקום היחיד שדם שיוצא ממנו טמא, זה מהרחם, מה שנקרא החדר. מהעלייה, הדם שיוצא מהעלייה הוא טהור. עכשיו, אומרת המשנה, דם החדר טמא, כי הוא יצא מהמקור. דם העלייה טהור. עכשיו, אם נמצא דם בפרוסדור, אנחנו לא יודעים אם זה מהחדר ולכן זה טמא, או שזה מהעלייה ולכן זה טהור, אז בגלל שזה ספקו, בכיוון שזה ספק, טמא, מטמאים את זה טומאת ודאי, לפי שחזקתו מן המקור, כי רוב הדמים באים מן המקור, והם לא באים מן העלייה. מהעלייה מגיע הדם רק על ידי מכה, אבל באופן טבעי, כל הדמים שמגיעים, מגיע מהרחם בצורה מסודרת. אם מגיע פעם אחת דם מהעלייה, זה בגלל איזושהי מכה מסוימת שהייתה שם. אז הולכים אחרי הרוב ומטמאים את כל דם שהגיע, אם זה דם שהגיע, זאת אומרת ככה, אם זה ודאי הגיע מהעלייה, זה ודאי טהור. אם זה ודאי דם שהגיע מהרחם, זה ודאי טמא. עכשיו, אם זה ספק, אנחנו מטמאים, כי רוב הדמים מגיעים מהרחם. זה המשנה. אבל גם מביאה ארבע דעות בדברי המשנה. דעה ראשונה, רמי בר שמואל ורב יצחק בריידר רב יהודה, תנו נידה ברבונה. בית המדרש של רבונה, ישו שני תלמידי חכמים, אחד רמי בר שמואל ושני רב יצחק בריד רב יהודה, והם למדו מסכת נידה, התלהבות בחשק, מצוין. השכיחינו, הבן של, של הרב של המקום, הרי הם למדו בבית מדרשו של רבונה, פגש אותם הבן של רבונה. השכיחינו רבא בר רבונה, דיית וכאמרי, הוא ראה איך שמבארים את המשנה שלנו, חדר והפרוסדור והעלייה. אז הם הסבירו שהחדר והפרוסדור הם אחד ליד השני, סמוכים אחד ליד השני, החדר מבפנים כלפי הגב של האישה והפרוסדור מבחוץ כלפי כלפי פניה של האישה. עכשיו, מאמצע, עכשיו ככה, מאמצע הפרוסדור למטה יש את הכותלי הרחם שמשם הדמים יוצאים החוצה. והעלייה בנויה על שתיהן. ולול פתוח בין עלייה לפרוסדור. יש מעבר שפתוח בין העלייה לבין הפרוסדור, שדרכו עוברים דמי העלייה לפרוסדור. עכשיו, הדמים מהעלייה הם טהורים. אבל הם עוברים לפרוסדור. זה בדרך כלל קורה על ידי מכה, זה לא קורה בצורה טבעית. אבל מה? הדם הזה הוא ודאי טהור. עכשיו, כשאנחנו בודקים ואנחנו מוצאים דם, לא חייב להיות שהדם הזה הוא דם טמא. ולכן, אם נמצא הדם בפרוסדור, אז אנחנו לא תמיד נטמא אותו. זה תלוי. אם נמצא מין עלול ולפנים, דיינו, זה נמצא יותר לכיוון אחורה, בצד האחורי יותר, לכיוון הרחם, אז ספקו טמא. כי ודאי שהדם הזה יצא מהחדר, ולכן הוא עומד בחלק הפנימי יותר של הפרוסדור, והתמאה. כי אם הדם הזה הגיע מהפרוסדור, הגיע לפרוסדור מהעלייה, הרי הדם היה צריך להיות מהלול כלפי חוץ, לכיוון פניה של האישה. כי כשאדם יורד מהלול לפרוסדור, הוא יוצא כלפי חוץ בשביל לצאת החוצה. הוא לא אמור לצאת דרך הצד הפנימי, זאת אומרת, הוא בכלל לא אמור להתקרב לכיוון הרחם. אם אתה רואה שיש דם באזור של הרחם מאחורה, סימן שזה דם ודאי טמא. כי אם זה מגיע מהעלייה, זה אמור לצאת מקדימה, וזה לא אמור להתקרב בכלל לאחורה. מעניין, תוספות סובר שכל הנידון פה זה כשמצאו את הדם בגג הפרוסדור. אז יש את הספק, אם מצאו את זה ברצפת הפרוסדור, אז ודאי שמדובר פה שהדם הזה מגיע מן המקור, וכשזה מגיע מהגג, איך הגיע הדם לגג? יש פה צד לומר שזה מגיע מהעלייה, זה מגיע מאותו דרך של הלול, זה הגיע ממקום טהור. זה הנידון פה. עכשיו, אם הדם הזה נמצא בפרוסדור מן הלול ולחוץ, בחלק החיצוני, זאת אומרת, כלפי הפנים של האישה, אז, כן, בקדימה, אז ספקו טהור, מספק האישה תהיה טהורה. כי הדם הזה הוא דם של העלייה. וכשהוא ירד מעלייה, הוא המשיך לקדמה של הפרוסדור בשביל לצאת מהגוף של האישה דרך הפתח. טוב, ככה בעצם למדו שני התלמידים האלה. ככה הם הסבירו את דברי המשנה. אתה ואמר לי לאבוע, רבא שמע איך שהם מפרשים את המשנה, אז הוא בא לשאול את רבונה, ככה אתה הסברת? זה הסיבה שהם ככה לומדים? מה, באמת? מעלול ולפנים ספיקות המא אמרת לנמר? מה, אתה, יש גורסים אמרת להו? אתה אמרת בעצם שאם מצאות אדם, בחלק הפנימי זה רק ספק אם זה תמה. זה לא ודאי. והענן, במשנה שלנו כתוב שחזקתו מן המקור תנן. זאת אומרת, רואים מפה שהתומה היא ודאי. ואם מן הלול ולפנים זה רק ספק תומה, וזה לא ודאי תומה, אז איפה, על איזה מקרה המשנה דיברה כשהיא אמרה שיש פה דם שהוא בוודאי תמה? אמר לי, אז רבונה אמר, לא, אני לא אמרתי דבר כזה. ענה הכי כאמינה, והנה אנחנו עכשיו עוברים להסבר, לדעה השנייה, איך להסביר את המשנה. אני אמרתי ככה, אם אדם נמצא מן הלול ולפנים, זאת אומרת לכיוון הגב, בחלק הפנימי של החדר, ודאי תמה. זה מה שהמשנה אומרת, שחזקתו מן המקור, שזה בוודאי דם תמה, מתכוונים שמצאו את אדם בחלק האחורי, בצד האחורי. עכשיו, אם אדם נמצא מן הלול ולחוץ, בצד הקדימה, אז ספיקו תמה, לא ודאי טהור, לא ספק טהור, אלא ספיקו תמה, פה אני מתמה מספק. כי יכול להיות שאדם הגיע פה מהחדר גם, לא חייב להיות שזה הגיע מהעלייה. עכשיו נכון שמסתבר, כי לפי המסלול של אדם, מסתבר שהאדם הזה הגיע באמת מהעלייה, מהמקומות התיאוריים ולא מהמקור, כי אם הוא היה מגיע מהמקור, הוא לא היה צריך להגיע מן הלול ולחוץ, הוא לא היה צריך להגיע לכיוון כל כך קדימה, הוא הנשפח מאחורה יותר. אלא, למה בכל זאת חוששים? חוששים שהיא התכופפה כלפי פנים האישה ואותו זמן, ולכן הדם נשפח יותר לקדימה. ולכן מתאמים את זה מספק. עכשיו, בגלל שזה רק ספק, המשמעות של זה בזמן שיש תרומה, שאם אחר כך האישה נגעה בתרומה, זאת אומרת, אם אישה נגעה בתרומה ואחר כך כשהיא בדקה היא ראתה דם בחלק הקדמי, אנחנו לא נתאמה ודאי את התרומה וגם לא נתאר את זה. לא יכולים לאכול את התרומה ומצד שני אי אפשר לשרוף את התרומה, אלא משאירים את זה בספק. טוב, זה דעתו של רבונה. עכשיו, הגמרא מביאה את הדעה הנוספת. שואלת הגמרא, אמר אביי, מה ישנה אם אדם נמצא מן הלול ולחוץ? דספקות המה ולא יהיה ודאי טהור, דיינו אם מצאו את הדם בחלק הקדמי, למה אתה אומר שרק ספק זה, למה זה ספק טמא בכלל, למה אתה לא אומר שזה טהור ודאי? למה? דילמה שחטה ומחדר ראתה, אולי היא שחטה כוונה את כופפה, ואז הדם ניתז כלפי קדימה, במקום, הוא היה אחורה, הוא ניתז קדימה. זאת אומרת, אתה חושש שבעקבות תנוחה שהאישה עשתה, אז אדם ניתק מהמקום שהוא היה בו למקום שהוא לא, למקום אחר. אז לכן אתה אומר מספק לתמה את אדם שנמצא אפילו במקום שהמסלול של אדם, הוא נמצא בתוך מסלול של דם, שאם יש שם דם זה אמור להיות דם טהור. רק מה? אתה אומר, איך הוא הגיע למסלול של אדם הטהור? הוא פשוט מאוד, בזמן שאישה התכופפה, הוא טפטף לשם. אז למה שלא תחשוש גם להפך? אז מן הלול ולפנים נעמי, למה אתה אומר שזה תמה ודאי כשזה נמצא במסלול של אדם התמה מאחורה? אולי תגיד גם שם שאולי זה טהור, ספק תמה רק, אבל למה שזה ודאי תמה? גם פה תגיד, דילמה, אימה, איז דקרה, יש כאלה מפרשים הכוונה שהיא שכבה על הגב, יש כאלה אומרים שהיא התעת את עצמה אחורה, לא משנה, עשתה תנועה מסוימת שגרמה לאדם ללכת אחורה, אולי אדם במקור היה בקדימה, במבוש במקור, אדם בהתחלה, היה מקדימה, והוא עבר אחורה דרך התנוחה שלה, ומעלייה אתה, אז אולי נגיד שזה ספק תמה, אל תגיד שזה ודאי תמה. מתרץ את הגמרא, אלא אמר אביי, ופה אנחנו עוברים, כמו שאמרנו, לדעה השלישית. שלישית, רביעית, כי בעצם אביי מביא פה שתי אפשרויות. אי באתר חשש האזלת, אם אנחנו לא פוסקים לפי המסלול הרגיל של אדם, שדם מהמקור אמור להיות מאחורה, ודם מעלייה אמור להיות מקדימה, אלא אני לא הולך לפי זה, רק אני חושש, אולי היה פה איזשהו שינוי של תנוחה, אידי ואידי, ספק הוא, בין אם אדם נמצא מאחורה, אני מסתפק, אולי זה טהור, כי אולי היא שכבה ולכן אדם הגיע לשם, וגם אם אני מוצא מקדימה, אני אומר, אולי זה טמא, כי אולי כשהיא התכופפה, אדם נשפח לשם. ספק טומאה בשני המקרים. והיא בתר חזקה אזלת, אם אתה הולך לפי הסדר המסלול הרגיל של אדם, מן הלול ולפנים, ודאי תמה, אם מצאות אדם במקום הפנימי, דיינו מאחורה, ודאי תמה, כי שם זה המסלול הרגיל של אדם התמה, שמגיע מן המקור, והיא נמצא אדם מן הלול ולחוץ, ודאי תאור, כי במקום הזה יש דם שמגיע רק ממקום התאורים, מן העלייה. אז עד כאן למדנו בעצם ארבע דעות, מה הדין לגבי דם אם הוא נמצא במסלול הטהור או במסלול הטמא. יש פה את שתי הדעות בעצם בדברי אביי, שבין כך ובין כך זה ספק טמא. את הדעה השנייה בדעת אביי, שאם זה נמצא במסלול הטהור זה טהור, אם נמצא במסלול הטמא זה טמא. והדעה של החכמים שלמדו בבית מדרשו של רבונה, שזה רמי בר שמואל ורבי יצחק בידי רב יהודה, שהם אמרו שאם זה נמצא מן הלול ולפנים זה טמא רק מספק, ואם זה נמצא מן הלול ולחוץ זה טהור מספק. ואחרי זה הגיע פה דעתו של רבונה, שזה הדעה מאוד מחמירה, שהוא אומר שאם זה במסלול הטמא זה ודאי טמא, וגם אם זה במסלול הטהור זה מספק טמא. בסדר, עכשיו הגמרא מביאה פה ברייתא שלמד אותה רב יחיא וברייתא של רב קטינה, ונראה לפי מי מבין הדעות זה מתאים. אומרת הגמרא תנאי רב יחיא, יחיא למד ברייתא, דם הנמצא בפרוזדור הוא נחשב בוודאי טמא. אז אם היא אישה שראתה שמצאה דם בפרוזדור והיא עכשיו בוודאי טמאה, נכנסה אחר כך לבית המקדש בטומאה, אני לא אומר שזה ספק אם היא טמאה, ספק אם היא לא טמאה, אלא היא בוודאי טמאה, עד כדי כך שאנחנו פוסקים עליה פסק דין, שאנחנו פוסקים לאישה שנכנסה בוודאי טומאה לבית המקדש, ולכן מה הכפרה שלה? חייבים עליו על ביאת מקדש. מה הכפרה שמביאים על ביאת מקדש? מביאים קורבן חטאת של עולה ויורד, צריכה להביא קורבן. זאת אומרת, אם זה היה ספק, היא לא הייתה יכולה להביא קורבן, כי יכול להיות שהיא לא חייבת בכלל, ואיך אתה תביא קורבן? זה חולין בעזרה זה נקרא. אז זאת אומרת, לפי רבי חייא זה ודאי טמא. ועוד הוכחה, ושורפין עליו את התרומה. אם האישה נגעה אחר כך בתרומה, אחרי שהיא מצאה דם בפרוזדור, שורפים את התרומה הזאת, זה ודאי טמא. זה ברייתא שהביא רבי חייא. ורב קטינה אמר, יש גרסה במהדורת מינכן, זה נקרא גרסה של גמרא בכתבי יד ישנים, ותנאי רב קטינה, כי רב קטינה היה מורה, לא מסתבר שהוא חולק על ברייתא, אז מביאים שזה באמת היה ברייתא, רב קטינה מביא בעצמו ברייתא, אין חייבין עליו על ביאת מקדש, כי זה רק ספק אם היא נטמאה, ואין סופין עליו את התרומה, כי גם פה בגלל שזה רק ספק אם היא נטמאה או לא. זאת אומרת, ברייתא אחת אומרת שאם מצא דם בפרוזדור היא בוודאי טמאה, ברייתא אחרת אומרת שאם מצא דם בפרוזדור היא ספק טמאה. מביאה הגמרא לפי כל אחד מהדעות של האמוראים, איך הם מסתדרים עם שתי הברייתות האלה. לאח לישנה, עכשיו אנחנו קודם כל מתחילים עם שתי הדעות האחרונות, שהבאי מביא שתי לשונות. לשון אחת הבאי מביא, שבשני המקרים יש ספק אם היא טמאה, ואת בשני המקרים היא ספק טמאה. אז אומרת הגמרא, לאח לישנה דאמר אביי, אי בתר חשש האזלה. אתם הולכים תמיד לפי ספק שאולי היה תנועה של האישה שהביאה את אדם למקום אחר, ובכל מקום שאתה מוצא את אדם אתה צריך לחשוש שאולי הוא מגיע פה אם אתה מצאת אותו במקום, במסלול של אדם הטהור, אתה צריך לחשוש אולי הוא הגיע לפה מהמסלול של אדם הטמא, ואם אתה מוצא אותו במסלול של אדם הטמא, אתה צריך לחשוש אולי הגיע פה מהמסלול של אדם הטהור. לפי הלשון הזאת, אנחנו תמיד אומרים שהיא ספק טמאה, אז מסייע לי לרב קטינה, זה בדיוק מה שאמרה הברייתא של רב קטינה, שיש פה ספק, תמיד ספק טומאה. אבל הברייתא, כן, מצוין. לפי זה אנחנו אומרים שהברייתא הזאת מדברת על שני המקרים, גם אם נמצא אדם במסלול של אדם הטהור, וגם אם נמצא במסלול של אדם הטמא. ופליגד רבי חייא, אבל הברייתא של רבי חייא חולקת עליו, כי בברייתא של רבי חייא כתוב שזה ודאי טמא, אז זה לא מסתדר עם הלשון הראשונה של אביי. כי לפי הלשון הראשונה של אביי, אף פעם זה לא טמא ודאי, אלא תמיד זה ספק טמא. לאח לישנה דאמרת, לפי הלשון השנייה בדעת אביי שזה תמיד ודאי, אם זה נמצא במסלול של אדם הטהור, דהיינו מקדימה, אז היא תמיד טהורה, היא ודאי טהורה, ואם זה נמצא במסלול של אדם הטמא, דהיינו בצד האחורי, אז היא ודאי טמאה. לפי הלשון הזאת, כן, לאח לישנה דאמרת אי בתר חזקה אזלת, לפי הלשון השני של הבאי, שאומר שתמיד הולכים אחרי החזקה, לפי המסלול המקורי, סיילי לרבי חייא. מצד אחד, הדברי הברייתא הזאת שמטמא בוודאי, זה מסתדר טוב עם רבי חייא, ומדובר פה שבאמת מצאו את זה במסלול הטמא, מצאו את זה בחלק, בצד האחורי של אותו פרוזדור, ולכן זה בוודאי טמא. אבל הלשון הזאת הוא פליגד רב קטינה. הברייתא של רב קטינה ודאי חולקת עליו, כי הרי לפי הלשון של אביי אין שום מקרה, לפי הלשון הזאת של אביי אין אף פעם ספק טומאה, ולפי הברייתא של רב קטינה זה תמיד ספק טומאה. עכשיו, הדעה השנייה זה היה דעתו של רב הונא. לרב הונא, שהוא אומר, אחי, הוא מאוד מחמיר, הוא אומר שאם זה במסלול התמה, זה ודאי תמה, ואפילו אם זה במסלול התאור, דיינו בחלק הקדמי, זה ספק תמה. אז לפי זה, לא פליגי, אין בכלל מחלוקת בין שתי הברייתות, כי כאן, הברייתא של רבי חייא, שזה ודאי תמה, מנלול ולפנים, במסלול התמה, בחלק הפנימי. וכאן, הברייתא של רבי חייא, שזה ספק, הברייתא של רב קטינה, זה מנלול ולחוץ, ולכן זה רק ספק תמה. אלא שואלת הגמרא לרמי בר שמואל ולרב יצחק בן רב יהודה, שהם הראשונים שנתנו את השיטה שלהם, דאמרי, מנלול ולחוץ, ספקות האור, כי זה לא המסלול הרגיל של אדם. מנלול ולפנים, ספקות תמה. הנה במים מתוק, מה איך הם מעמידים את שתי הברייתות? חייבים להוקים מנלול ולפנים. חייבים להוקים קודם כל רק מנלול ולפנים, שזה מקום תמה. למה? כי מנלול ולחוץ הם מתארים, ואין פה שום ברייתא שמתארת. למה פליגא דרבי חייא? אם כן, אתה רוצה לומר שהברייתא של רבי חייא חולקת עליהם? כי לפי הברייתא זה ודאי תמה. מנלול ולפנים, דיינו בחלק האחורי. ולפי שיטתם זה רק ספק. אומרת הגמרא, לא קשיא. גם הברייתא של רב קטינה ודאי מסתדרת עם מה שהם אמרו, כי לפי הברייתא של רב קטינה זה ספק תמה, וזה מה שהם אומרים. הם יגידו שמדובר פה באמת בצד האחורי. אבל גם הברייתא של רבי חייא אפשר להסביר. כאן, מתי רבי חייא אומר שזה ודאי תמה? כשנמצא אדם בקרקע פרוזדור מנלול ולפנים. שזה, מה זה קרקע פרוזדור? זה למטה. דם שיוצא מן הרחם ודאי שהוא אמור לעבור למטה ולשפך ללמטה. הוא ודאי אמור לרדת לקרקע הפרוזדור ולשפך החוצה. אז אנחנו אומרים, החדר הרי נמוך והוא שווה לפרוזדור, אז אדם שיוצא, יוצא לקרקע. וכאן שרמי בר שמואל ורב יצחק ברדר אבידי אומרים שמנלול ולפנים זה ספק תומה, מדובר כשזה נמצא בגג הפרוזדור, כמו שאמרנו שככה תוספות מוקימים פה, שמדובר שזה בגג הפרוזדור. עכשיו, איך הוא הגיע לגג? הרי דם בצורה טבעית, אמור לי, כשהוא יוצא מהמקור הוא צריך לצאת ללמטה, כי זה הרי הוא מגיע בשווה. אם אתה רואה שהוא נמצא בקרקע, יש פה ספק. אולי האדם הזה לא הגיע בכלל מהמקור, אולי הוא הגיע מהעלייה. אז לכן, פה זה יהיה ספק תומה. כי יכול להיות, אולי אדם הגיע מהעלייה רק שהיא התכופפה לאחוריה, ולכן אדם הגיע מנלול ולפנים. או שאדם הגיע מהחדר אלא היא התכופפה, ואז אדם הגיע לגג הפרוזדור, לכן ספק תמה. עד כאן, דף י"ז.